אנחנו נמצאים כבר בפרשת תרומה, חודש אדר, ימים יפים מאוד שיש הרבה מה לעמוד על ענייניהם וטבעם. דבר ראשון, רבותיי, חודש פרשת תרומה, אנחנו רואים בה את אהבת השם יתברך לישראל. לעשולי מקדש ושכנתי בתוכם. מה הגמרא אומרת? דברים מבהילים. מה אומרת? משל למלך שהייתה לו בת יחידה, ומצא לה חתן אחד מהשרים החשובים שהיו לו בממלכה, ואירס אותם, וקנה להם ארמון מפואר עם כל כלי הפאר שהארמון צריך. ואחרי זה, כשהגיעו לנישואים, בתקופת הנישואים, והכניס אותם לתוך הבית, אמר להם, בבקשה מכם, יש לי געגועים רבים איתכם, כי זו הבת שלי היחידה. בבקשה מכם, הכינו לי קיתון אחד, קיתון, הכוונה חדר קטן, שתי אמות על שתי אמות, שכל פעם שאני ארצה לבוא ולראות אתכם, יהיה לי שמה מקום פרטי שלא הפריע לפרטיות שלכם וישב שם. אומר את הגמרא, כך אמר הקדוש ברוך הוא, הרי שישראל יצאו ממצרים, קרא עליהם את הים ונתן לנו את התורה, אחרי זה ביקש, בבקשה תעשו לי מקדש, ויש שם איזה חדר אחד קטן, 5 אמות על 10 אמות, זה היה גודל של בית קודש הקודשים, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, המקום אשר יבעד לך שמה. הם כבר, שלמה המלך אמר בבניין בית המקדש שבנה את בית ראשון, איזה יום גדול זה היה, באותו יום חיבר שיר השירים, באותו יום הגמרא אומרת, עמד ואמר צאנה וראנה בנר ציון במלך שלמה, מדבר על הקדוש ברוך הוא, מלך שהשלום שלו בעטרה שהתרה לו אמו ביום חתונתו, זה יום מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה יום בניין בית המקדש. לא הייתה לקדוש ברוך הוא שמחה גדולה בעולם כמו אותו יום שבית המקדש נבנה. מה אומר שלמה באותה שעה? פורש את כפיו בשמיים מעמול המזבח וצועק ואומר, הן השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה, אין מקום שאפשר שאתה תשב בו, כי לא שייך אצל הקדוש ברוך הוא שהוא יימצא בתוך איזה מקום. כמו שהראשונים אמרו, הקדוש ברוך הוא מקומו של העולם ואין העולם מקומו. כלומר, הקדוש ברוך הוא בתוכו העולם נמצא. לא שייך להגיד שהוא נמצא בתוך העולם, כאילו העולם מכיל אותו, כי הוא אור של אין סוף. זה אור מקיף ואור פנימי, הכל יחד, שאי אפשר לתאר. אז אומר שלמה, אני בונה לך בית, אבל אתה ציפית אותנו, לכן אני בונה בית, כי אתה אמרת. יש דומה לזה, רבנו וחי כותב, מה שאנחנו מתפללים מהשם יתברך, זה חקירה ידועה שכבר כל הראשונים שאלו אותה, שאנחנו מבקשים מהשם יתברך כל מיני בקשות. מה אני צריך לבקש? הוא לא יודע שאני צריך את אותו דבר. דוגמה, אדם מחפש דירה, והשני מחפש בדיוק, והשלישי רוצה שיהיה לו בנים. אז הוא עומד, אומר, השם, תן לי, הוא יודע, הוא יודע, מה אני מספר לו את זה? הוא יודע מה שאנחנו צריכים. אתה אומר לו, תן לי נשימה? לא, כי זה כל רגע יש לך נשימה. אתה אומר לי, תן למוח שלי לפעול, המוח עובר לבד, אוטומט. אתה אומר לו, תן פקודה ללב שלי לפעול, הוא פועל. אז למה אנחנו מבקשים לנו כל מיני בקשות? זו השאלה שכבר הראשונים דנו בה. רבנו בחי עליו השלום כותב, תירוץ על זה, ולא הודעתיך בצרכי, כך לשונו. לא הודעתי לך, אתה ריבון העולמים, מה שאני צריך, כדי שתיתן דעתך עליהם, זאת אומרת, כדי שתשים לב עליי ותדאג לי, אלא כדי שאדע שאני תלוי בך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יודע, ולי זה יודע, שאם אדם יש לו חולה, יש לו איזה, בטרם תבוא הצרה, הוא כבר הקדוש ברוך הוא מצמיח ישועה. אבל למה אנחנו צריכים להתפלל אליו? לא בגלל שהוא מחפש שאנחנו נגיד לו או שנודיע לו, לא. הוא יודע. אלא שאנחנו נדע כמה אנחנו קטנים וכמה אנחנו תלויים בו, שהוא מי שעמד היה עולם. אז זה הסוד של בניין בית המקדש, זה הסוד של הקמת המשכן, כל זה תלוי בכך. עכשיו שאין לנו בעוונות בית מקדש, ואין לנו לא משכן ולא קרובים ולא שום דבר, מה יש לנו? יש לנו מקדש מעל, זה בית הכנסת. אבל כמרה אומרת על הפסוק, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מה זה בתוכם? צריך לומר, ושכנתי בתוכו, ברחל לשון יחיד, ועשו לי מקדש. ושכנתי בתוכו, כך צריך להיות לפי הדקדוק, גם זה המשמעות של הפסוק. מה פתאום הפך את הפסוק ואמר, ועשו לי מקדש לשון יחיד, שכנתי בתוכם לשון רבים? בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך ליבו של כל אחד ואחד. אדם צריך לדעת שהוא בית מקדש מהלך. כמו שאמר דוד המלך לשלמה בנו, בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך. כלומר, בכל צעד שאדם עושה בחיים, לימוד תורה, תפילה, קיום מצוות, ולא רק בדברים הרוחניים, גם בדברים הגשמיים, שזה אומר שהוא אוכל, שהוא שותה, שהוא ישן, שהוא משוחח, כשהוא עובד, כשהוא נמצא בדרך, לזכור תמיד את הקדוש ברוך הוא לפניו, בכל דרכיך דעהו. ואז הוא יישר אורחותיך, העסקים שלך, ההנהגות שלך ילכו ישר. אבל יש פה עוד דבר נוסף רבותיי. מה אנחנו לומדים מכל הפרשה הזאת? יש מסר מדהים. וזה למעשה קשור גם לענייני פורים. כל המסר פורים שאנחנו כל כך שמחים בו, וכל כך צוהלים עם הנס הגדול הזה, כמו שכתוב בפסוק, בימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרם. אם נתבונן, זה היה בגלל דבר אחד, שמרדכי היהודי לבש שק ואפר וקנה את בגדיו, ויצא וזעק זעקה גדולה ומרה, אז אסתר שלחת לו בגדים להלביש את מרדכי. הוא לא הזכיר. הוא שולח אליה ואומר לה שבבקשה ממך תלכי אל המלך, לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. זאת אומרת, הוא אומר לה, צריכה לתפוס יוזמה, אבל זה לא עת חיבוק ידיים, זה לא עניין שאנחנו נשב באדישות ולא נגיב על מה שמתרחש מסביבנו, אלא צריך לצעוק, וצריך גם תפילה, וגם דולון, תלכי למלך, תדברי איתו, תראי, תנסי איך להשפיע עליו באיזה צורה. את מספיק חכמה כדי לדעת איך. מה אני עונה לו? לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ביום. גם אני ואהבתי הצום, כן. היא אומרת לא, בסדר, אני מקווה את מה שאמרת, אבל אני מבקשת גם ממך השתדלות, שתעשו את ההשתדלות המרבי. דבר ש... זה דבר האמת פלא, שלושה ימים לצום 72 שעות, זה לא דבר של מה בכך. אבל כנראה שהיא ידעה את גודל האסון שחלילה עומד לקרוא, אז צריך כדי לסתום פה שטן, צריכים לעשות דבר חריג. אין לנו דבר כזה בהיסטוריה, שצמו כל עם ישראל שלושה ימים רצופים, אין דבר כזה. יש יום הכיפור, צמו יום אחד. יש בזמן שמשה רבנו עלה למרום, כמרה אומרת שכל 40 יום, מראש חודש אלול, שעלה משה למרום עד יום הכיפורים, ישראל היו לנים זאת אומרת, כל היום היו תענים, בלילה היו אוכלים רק. ביום היו צמים, אבל לא. ביום האחרון אמרו, הלילה נענים בתענית, כלומר צם 36 שעות. יום ערב כיפור עצמו, כל הערב כיפור, גם ערב כיפור, ויום הכיפורים עד מוצאי יום הכיפורים. ואז באמת נענו מהשמיים. אבל שלושה ימים, מה זה מראה לנו השתדלות? לפי זה נבין גם מה שיש בפרשה. בפרשה יש קושיה עצומה שכל המפרשים שואלים אותה. כל המפרשים. פרשה שלנו, פרשת תרומה, מפרטת מה התרומה שהם לוקחים. וזאת תרומה שתקום איתן, זהב וכסף ונחושת. אחר כך אמר תכלת והגמן, תולעת שני, לשש, עיזים. 13 דברים יש שם, הביא אותם הרב הבעל התורים, מודה, אומר שים דבר 13, כי אני 13 מידות של רחמים. אבל איך התחיל? התחיל לזהב, זהב זה הכי יקר. אחריו הכי יותר פחות כסף, יותר פחות נחושת. הכך תכלת, ארגמן, תולעת שני, שש, עיזים, אורות עדים, מאודמים, אורות נחשים ועצי שיטים. אחרי זה שמן המאור, זה עוד יותר זול, ושמים לשמן המשחה ולכתוב את הסמים. ופתאום קופץ אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן, אלא אבנים יקרות. עולות סכומים, סכומי עתק. והלום זה לא היה לום כזה שמישהו נותן את הבעת לקלה שלו בקושי שווה, זה אני יודע כמה אלפי שקלים. זה יעלום יעלום שכותבים עליו, חוקטים עליו שש אותיות. זה עולה מיליונים רבים, ולא אפילו בסדר גדול של עשרות מיליונים. וכן כל שאר האבנים, אותו דבר, שוהם זה אבן יקרה, רובים, שזה האודם, זה אבן יקרה מאוד. וכן הלאה, למה זה לא בסוף? זה צריך היה להיות בהתחלה, לפני הזהב. כי מה יותר יקר? אבני שוהם. תראה, רבן וחי כותב דבר מדהים. הוא אומר, שים לב שכל דבר בעולם שאין בו צורך הוא יקר. זה הולך הפוך. דבר שכן מצרך חשוב הוא זו. הוא אומר, בורא, אבנים יקרות, אפשר להיות במזה. הרבה אנשים היו בעולם שלא היה להם יהלומים, הם חיים באושר. הרבה אנשים לא היה להם מבני שוען, הרבה אנשים לא היה להם. אבל זה יקר, כי אין צורך לעולם בזה. אחריו ידוע זהב. הזהב, אפשר לחיות גם בלי זהב. אחריו ידוע כסף. גם כסף אפשר לחיות בלי כסף. נחושת, אני צריך מטבעות כדי לקנות, כדי להסתחר, כדי לאכול, כדי ל... הרי זה, כמה שאתה יורד יותר, למשל דוגמה בשר. בשר הוא מצרך יחסית יקר, אבל אפשר גם להסתדר בלעדיו, או פעם בשבוע מספיק. עופות, אותו דבר. דגים, יש סוגים טובים, יקרים, סוגים פחות יקרים. אחר כך תרד עוד ועוד ועוד, תגיע ללחם. לחם זה מצרך הכי בסיסי, ולחם לבד אינו שסען, ויחסית הוא זול. זאת אומרת, אני יכול אדם לחיות עם הלחם, אבל פי שהפסוק אומר, כי לא על הלחם לבדו יהיה האדם, ושם הוא אומר, על מוצא תהיה השם, זה דברי תורה. אבל מבחינה הגשמית, לחם זה בסדר. אחר כך הוא אומר, עוד יותר זול, מים. אמנם המים היום יקרו אותם, אבל עדיין זה מצרך זול. אני יכול לשתות מים. אם אתה רוצה לשתות בירה, אני רוצה להם כסף. אתה רוצה לשתות ספרייט, אני יודע מה אתה רוצה לשתות, עוד קולה, תשלם. רוצה לשתות יין, תשלם יותר. רוצה לשתות ערק, רוצה לשתות שיבה, אתה יודע מה, זה עוד יותר. זה לא חובה, אבל כמה שזה לא צריך, זה עולה יותר יקר. הדבר שהוא הכי לא רק זול אלא חינם זה אוויר, חמצן, ובלי חמצן אפשר לחיות, וזה חינם. עוד לא המציאו פה במדינה את כל המיסים בעולם, המציאו רק את המס על נשימה, עוד לא גזרו עלינו גזר דין על זה, אבל איך שיהיה זה חינם. שואל רבנו וחי, אומר, נו, למה בני שוהם בסוף? רבנו חיים אלעד, אז אין תרצו. ידוע שהגמרא אומרת, כתוב פסוק בנשיאים אליהו, אחרי זה, בפרשת ויקהל, בפקודי, שמנה את כל מה שהביאו, מי הביא את הזהב, מי הביא את הכסף, זה בסוף, בסוף, בסוף כתוב, והנשיאים הביאו. מה קרה? אומרת הגמרא, הנשיאים אמרו, אנחנו לא ניתן ראשונים את התרומה לבית המקדש. אנחנו ניתן לכולם לקנות מה שצריך, מה שיהיה חסר, אנחנו נביא. אז באמת מה היה בסוף? הם באו עצלים, בסוף באו, אז הביאו את האבנים. ומאיפה הביאו את האבנים? כלומר, שואלת, הרי הם היו במדבר. סיבה הגמרא כתוב, והנשיאים חסריות, והנשיאם הביאו. מי זה? זה העננים. באו עננים, גם נתן בן עוזר מביא שם בפרשה, שהעננים עברו מגן עדן, ושאבו איתם את העדים של האוקיינוס, עם אבנים של שוהם, ואודם, פלדה, ברקת, לשם, שפו, אחלמה, תרשי, שוהם, יושפה, כל האבנים העיקרות שהיה שם 12 אבנים, עשפו אותם ונשאו העננים, וירדו, הורידו גשם, וירד עם הגשם, ירד שם את האבנים, ולקחו את זה המציאים, והביאו את זה לבית המקדש. המשכן, היינו אחר, בסוף שימש בית המקדש. אז יוצא שהם באו בסוף, כיוון שהם עצלים, נרשמו בסוף. ועליהם אמר הפסוק, נשיאים ברוח וגשם עין, פעמים אתה רואה מלא עננים, אתה רואה רוחות, אתה רוצה גשם, השיבור אומר, גשם עין. למה? איש מתעלם לבטת שקר. שאדם נותר לצדקה ולא נותן, גורם עצירת קשמים. אז הביאו על הנשיאים, שהנשיאים לא באו, אלא באו אחר כך הביאו את האבנים. אבל מה הרעיון? תשמעו מה כותב רבנו חיים בן עטר, פלא פלאים. אומר רדע שהקדוש ברוך הוא בתורה כתב את אבני השוהם ואבני המילואים בסוף, כיוון שהם באו בלי תורה. כי הקדוש ברוך הוא חפץ במי שתורח. הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יתעייף, יתייגע בעבודת השם. עבודה שבאה בקלות, זה לא משפיע על הקדוש ברוך הוא. אבל העבודה שבאה עם תורח, זה עבודה. לכן אמר, זהב, הכסף ונחושת, זה בבית ישראל, כל זה ישראל הביאו. האזרח הקטן, האדם הפשוט, אחד הביא זהב, אחד הביא כסף, אחד הביא נחושת, אחד הביא אורות, זה הביא תכלת, ארגמן, תולעת שני. אבל הנשיאים שהביאו, קודם כל הם באו בסוף, ושנית הם בכלל לא תרחו. העננים הורידו להם את זה לידם, וזהו. וכאן אמר רבי יוחנן, למדתי מאלמנה שכר פשיעות. מה היא? אומרת הגמרא, שרבי יוחנן בשכונתו הייתה באה אלמנה להתפלל בבית הכנסת שהיה איפה שרבי יוחנן נמצא בטבריה. והיה לה בדרך 24 בתי כנסת, ולא הייתה מפלל בהם, דיבן על כנסת של רבי יוחנן. והאמת שלא מחפשים, למה, מה, ורבי יוחנן שואל אותה, למה את באה לכאן? למה הוא שאל אותה? כי יש לנו כלל, אין מעבירים על המצוות. יש לי מצווה כעת לפניי, אני לא אגיד לא, אני אעשה את המצווה הבאה, ואחר כך אני אחזור לכאן, לא, וזה הראשון בתור, תגמור עם המצווה הזאת, אחר כך תעבור למצווה הבאה. אין מעבירים על המצוות. אז אם היא הייתה הולכת בדרך, יצאה מהבית, יש בית הכנסת הידת, כן, זה לא את הכנסת הזה. הדרגה, 1, 2, 3, 23 בתי כנסת, רק בית הכנסת ה-24 היא הלכה. שאל אותה רבי יוחנן למה? אמרה לו שכר פשיעות. שכר פשיעות. איך כותב ספר חסידים? שהיה יהודי אחד זקן, שכל בוקר היה משכים מוקדם בבית הכנסת. מה זה משכים? הרמ"א כותב, השכמה, זה לא אם קבעו נגיד תפילה ב-6, אז אני מגיע ב-6, זה לא נקרא השכמה. תבוא ב-5:30, זה נקרא משכים. משכים אתה מוסיף משלך עוד חצי שעה, עוד רבע שעה, משלך לפני התפילה. והאמת שזה רואים את זה, תדעו שזה דבר בדוק ומוסף. אדם רוצה שהתפילה שלא תהיה רגועה ושקטה, יבוא לפני הזמן לבית הכנסת. אתה בא 10 דקות, רבע שעה לפני התפילה, יושב במקום שלך, מתחיל להתרכז, זה מתחיל ללמוד, מתחיל לקרוא, אז התפילה מקבלת משמעות אחרת, שטעם אחר. פתאום של אדם מגיע ברגע האחרון, כל שכן הוא מגיע באמצע תפילת העמידה, אוי ואבוי איזה תפילה זו. תפילת תרופה, הוא לא יכול לכוון, הוא לא יכול להגיד כלום, כי הוא מאחר. אז הסכמה זה דבר חשוב. אז רבי יוחנן לימד אותנו, למד מהאלמנה, שצריכה פסיעות, יש בזה עניין גדול. בכל דבר שאדם תורח בינו, יש לזה מעלה גדולה מאוד. דבר דומה, כותב רבי יוחנן אייפשיץ, עליו השלום. שואל, למה אנחנו אומרים כל בוקר בתחילת התפילה פרשת העקידה? אלוהינו ולא ירדן זכון זכון טוב, לפניך הפוק לנו נקודת שושה ורחמים, שמי שמי קדם, זכור לנו, אהבת הקדמונים, אומר, והיא אחר הדברים האלה, אחרי זה שהיא רצון, ואחרי זה ריבונו של עולם, כמו שכבש אברהם אבינו שחמיו. כל הזמן מזכירים, כל יום, מספיק פעם בשבוע, או פעם בחודש, ולמה זה הראשון? למה שלא יהיה כתורת ראשון? למה שלא יהיה קורבנה תמיד ראשון? למה לא איזשהו מקומן ראשון? למה העקידה בהתחלה? זה חביב כל כך. תראה גם בתוך התפילה של ראש השנה, במוסף, בתוך העמידה, הכניסו לנו שמה את הזכרת העקידה וברכה. והעקידה תצחק היום לזרעות לזכור. ברוך אתה השם, זוכר אדוני. מה העניין? אומר רבי מטל, שהוא כל ימיו היה חוקר את זה. עד שפעם אחת היה לו מעשה איתו, והוא הבין מה זה. כשהוא בגר בני הזקן, אז הכיסא גם כן הזכין יחד איתו, והכיסא שהוא יושב עליו, החל להתפרק. אז רצה לקנות כיסא טוב, הלך אצל איזה נגד בשכונה, ואמר לו, תראה אדוני, אני צריך כיסא שיתאים לי, ומשענת, וגם ידיעות שאני אשים את הידיים על זה, שאוכל להחזיק את הגמרא כמו שצריך, אוכל לנוח, לשבת לנוח, ושאוכל ללמוד, יש חומשה ירדה לעולם. אמר לו הנגר, בסדר הרב, תבוא עוד חודש, אני אשים לך כיסא משובח, מעץ, מלא, ומהוקצע, משופר, יציב, איתן, חזק, שתוכל ליהנות ממנו מאוד. אמר לו, מה עוד חודש? אני יש לי זמן, תביא לי כיסא מה שיש לך פה. הוא הסתובב, רואה פתאום איזה כיסא אחד תלוי שם בקיר. אמר לו, אלא תראי, זה בדיוק יושבי, זה כיסא טוב. הנה, זה כיסא עם משענת, ויש לו גם ידיות, תן לי אותו. כמה שתרצה, עכשיו אני משלם לך, הנה, אני רוצה ארנק, ככל אשר יושת עליי. אמר לו, מה? כמה תתן לי על הכיסא? הוא נותן לך רובל. שתי רובלים. ואחרי זה רובל זה המון כסף. כמו תגיד $1,000. שני רובלים, תן לך 5 רובל, תן לי, יאללה, אני אלך. אין לי זמן ללכת, תבוא עוד פעם, הזמן שלי יקר יותר מכל זה. אמר לו הרב, אם תיתן לי 1,000,000 רובל על הכיסא הזה, לא אתן לך אותו. הוא אומר, למה, מה יש לו כיסא? אז מה, הוא מזהר, מפלא, ירד מהשמיים, הירח? מאיפה, מה יש לו כיסא הזה? אמר לו, הכיסא הזה? אתה יודע, היום לוקח לי לעשות כיסא, יומיים, 3, אבל עד שאני מזמין את הסחורה, זה לוקח קצת זמן, לכן אמרתי לך חודש. אבל זה הכיסא הזה, עבדתי עליו 6 חודשים. בכל כך למה? זה הכיסא הראשון שלי שעשיתי. שלמדתי את מקצוע הנגרות, הייתי שוביה דנגרי, זאת אומרת, העוזר של נגר, הלכתי ללמוד את המקצוע. אז נתן לי לעשות כיסא. אמר, הנה המבחן שלך עכשיו, נראה אם אתה יודע להיות נגר. לקחתי עצים, והתחלתי לפרק, נשברו, התרסקו, התעקמו. מה, הרסתי אולי 100 עצים. עד שמצאתי חלקים, ונשארתי אותם, ושוויתי אותם, ומדדתי אותם, וכיוונתי אותם, והדבקתי, ודפקתי מסמרים, ועשיתי 4 רגליים, ואחר כך את המסגרת מסביב, ופה העץ היה מתאים, ופה כן היה מתאים, ואחר לעשות את המשענת, 6 חודשים הזעתי, ובלילות לא הייתי ישן מתכן מה אני עושה מחר, עוד איזה פתרון. כל הזמן היו לי שאלות ובעיות עם הכיסא הזה, תורך ותלוי פה. את נשמתי נתתי בו. זה פרויקט של החיים שלי. זה אני לא מוכר. זה אני לא נותן בשום פנים לאופן. אמרו לי, עכשיו הבנתי. מה הבנת מה? אבל לא, אני חושב משהו אחר. אתה תרצת לי קושייה 70 שנה היה לי בראש, והיום פתרת לי אותה. אני כל הזמן שואל, מה קרה עם אברהם אבינו, אברהם אבינו, אברהם אבינו, עקדת יצחק? ובראש השנה עושים טו טו טו, ואויבי ישראל ימותו. מה העניין הזה? מה זה? ואז אתה מתבלבל וכל הדבר, על מה השערה הזאת? עכשיו הבנתי. אם אברהם אבינו כמה דרך עם הקדוש ברוך הוא, כמה הייתי יגיע, נלחם נגד כל העולם. מה עשה לנמרות? מי היה כמו נמרות? רשע לא היה בעולם. כאשר הפסוק אומר, אשר אמר כנמרות גיבור צי בפני השם. וזה נמרות ברם אביד, הוא אומר המדרש, החזיק בכיסא של נמרות וצעק, אתה לא אלוהים, אתה כופר. וידעת היום, מה זה היום? תראה את השמש. אני איפה יודע שיש בורא? ראיתי את השמש. וידעת היום והשבותי לבביך, כי אדוני הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. והשתיק אותו לאש ולא נשרף. ואחר כך היה רעה והיה צריך לגלות מארצו, מאור כשדים, ובא לארץ ישראל. ואחר כך ירד למצרים ולקחו לו את צרה. ומה לא עבר? איזה פלאות! לקח את הגר ובא ישמעאל לעולם, והגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר כל יום, אוי! שהבאתי את ישמעאל בעולם, נכון? הגמרא אומרת, שנאמר, ואשר הריאותי שלושה ושכו מצטער עליהם כל יום, שברא אותם. אחד ישמעאל, השני כסדים, והשלישי יצר הרע. אלה שלושה אלה. אז עורר כל זה, מסכן, ואחרי זה באה שרה ואומרת לו, גרש העמה הזאת בבנה. וירע הדבר מאוד בעיני אברהם, מאוד. על אודות בנו, למה זה הבן הראשון שלו? אין לו בן אחר. והיא אומרת לו, יש לו את יצחק קטן עדיין. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כל אשר תאמר עליך שרה, שמע בקולה, כי ביצחק קרא לך זרה. לא. אחרי כל זה, גדל יצחק, נולד, ויעש אברהם משתה גדול ביום התגמל את יצחק. איזה שמחה, איזה רעש היה בעולם, לניקה בנים שרה, וכל הרעש הגדול הזה. אחר כך, בא אברהם אבינו, כי הרגיל 137, אומר לו, קחנה את בנך, את חיתך, אשר אהבת את יצחק. והולך אברהם אבינו ומקריב את יצחק על גבי המזבח. יכול לתאר מה זה? 137 שנים אברהם אבינו עובד. 3 שנים הכיר את בוראו, 134. 134 שנים זה הולך ברגל של אברהם אבינו. זאת אומרת, תיקח את הילד הזה, תקריב אותו לעולם. ולמה שמה מאכלת? ויקח את המאכלת. שישראל אוכלים פירותיה עד היום. עד היום מהעקדה אנחנו ניצלים. רב חידא הרב שלום כותב בספר עבודת הקודש, קבלה בידינו מאבותינו, שעל כל צרה שלא תבוא על הציבור, אפילו על הפרט, שאם יגידו פרשת העקדה כולה בשלמותה, ושאולים לומר אחריה גם עת שערי רצון להיפתח כפיות, מה שיבקש האדם יענו לו מיד. ואם יש איזה גזרה על הציבור, מיד מתבטלת. כותב הרב חידא בספר מעלות הקודש. תראה מה זה מעלת פרשת העקדה. לכן אומרים פרשת העקדה בבוקר. למה? כי אברהם אבינו טרח. כי אברהם אבינו התעייף, הזיע, יגע, מסר נפש. ואת המסירות נפש הכי יקרה שלו, שזה יצחק בנו, שהוא הכי אוהב, אומר לו תעקוד אותו. מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו? מסירות, שננוע, נזוז. זה מה שביקשה אסתר ממרדכי לכנוס את כל היהודים. זה מה שאומר מרדכי לאסתר, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? לא לשבת לחיבוק ידיים. וזה מזכיר לי מה שכותב רבי שלמה אליעזר אלפנדריה עליו השלום. נהיה גאון אדיר, 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 אדיר. גם הוא סבל סבל נורא שהיה צעיר. בגיל שנתיים התייתם מאביו. והיום הוא ואחותו, לא היה להם בית לגור, אז היו חיים בקושטה, זו איסטנבול של היום, של טורקיה. שמה, באיסטנבול, נתנו להם לגור בבניין של ההקדש. הבניין של ההקדש היהודי, שם היה מקווה, ושם יש בית הכנסת לצד שני, ומאחורי זה היה איזה חדר, נתנו להם לגור שם. הם גורים שם. עכשיו ידוע, בחוץ לארץ יש שדים. בארץ ישראל אין שדים. שם יש שדים, ואיפה הם נמצאים השדים תמיד? הגמרא אומרת איפה שיש מים. אז היו באים בלילה, היו שומעים קולות, מזיזים רהיטים, וזעקות, וילדות, וקולות של כלבים, וזאבים, ושועלים, וקיצור, גן חיות שלם, וגם של דיסקו ושל פום, פום, איך קוראים לזה? פום. כל הקולות. כל לילה. מתחיל שתיים בלילה, מתחיל הקולות. מה יהיה הסוף? סוף האמא, מסכנה אלמנה, יום אחד אתה רוחה, שואל אותה, הוא היה ילד בגיל 5, או בשלומו אל עזר פנדלי. אמא נועד רוחה, אמרה לו, תראה, יש פה שדים כאן ליד הבית, ואני מפחדת, זה ילדים קטנים. אני לא יכולה יותר לחיות פה. אני לפעמים לבד בבית, צריכה להחלשת, צריכה להכין, צריכה זה, מה, אני אגור ליד שדים? כל הזמן עושים קולות וצעקות. אמר לה, שלמה אליי, אז מה את רוצה לעשות? מחר אנחנו עוזבים את הבית. איפה נגור? ברחוב, נשים אוהב. אמר לה, לא, אמא. הנה עוד יום אחד. כמו הילד בגיל 5, אומר לה, תני לי עוד יום אחד, אולי נפתור את הבעיה. למה תפתור? אמר לה, הוא מה עשה? לקח את המפתח של הבית. הלך מאחורי המקווה, איפה שנמצא המקום של המים, ההשקה, הבור של ההשקה, אמר ואמר, שדים שדים. אני יתום ואחותי יתומה. אמא שלנו אלמנה. אין לנו איפה לגור, רק כאן. פה זה מקום יישוב. התורה אומרת ששדים לא צריכים להיות במקום של יישוב של אנשים. שדים יש להם מקומות חורבות, יש להם מקומות מחוץ לעיר, בשדות, כל מיני מקומות, במדברות. כבר כתוב בגמרא, גם אביי גזר עליהם, יש מעשה עם, נו, רבי חנה בן דוסא, שפגש אותה בליל רביעי, ואמר לה, גוזרני עלייך שלא תעברי ביישוב לעולם. מגרש אותם. אז אתם לא פה. אבל אם אתם לא הולכים, אז אנחנו נלך. אני חכה לכם עוד יום אחד. לקחת מפתחות, וזרק לתוך הבור של המים. מאותו יום הלכו השדים, עד עכשיו בחזרו. אין. זה רבי שמעון אליעזר הפנדלי. חך נעשה רב, גדל, היה בדמשק, היה באזמיר, חך היה בדמשק, מדמשק נסע, הגיע לצפת, מצפת הגיע לירושלים. סוף ימיו היה בירושלים. נחל 123 שנים. עד יומו האחרון היה צלול בדעתו לדבר פלא פלאים. כתב תשובות בהלכה במשך למעלה מ-80 שנה, אותה תשובה, היה מוסיף עליה כל פעם עוד כמה דפים, ורואים מהכתב יד את השינוי בדיו ובנייר ובסוג, ומה פלט להם, והכל היה זוכר. וכל גדולי עולם מכל תבל היו באים, מחפשים איפה הבית שלו, היה גר בירושלים, שם רחוב אלפנדרי, זה ליד שכונות מקור ברוך, מתחת לשוק מחנה יהודה, היה גר שם באיזה דירת קרקע, היו באים לבקר אותו. בלילה האחרונה לפטירתו, אמר להם שהלילה הוא נפטר. היו איתו 10 תלמידים, תלמידי חכמים גדולים כולם, למדו איתו את ההדרה. בסוף ההדרה הוא עמד, אמר קדיש, סיים את הקדיש, אמר שמע ישראל, החזיר נשמתו לבורא בעלות השחר. ככה היה. אז הוא שואל, אומר, כתוב בגמרא מסכת סוטה, סוף המסכת דף מ"ח. זו סוגיה ידועה. בעקבותא דמשיחא, חוצפה יסגה. היוקר יאמיר. הגפן תיתן פריה, והיין יהיה ביוקר. בית ועד יהיה בזנות. הבן אינו מתבייש מאביו. בת קמה באימה. על מי לנו להישען? אין לנו להישען? אלה ערבים שבשם. בדיוק כמו הסטיקר שיש אחרי המכוניות, מכירים את הסטיקר הזה? זה שם כתוב בגמרא. הרי זה ממשיך ואומר, ועד כמה באימה כאלה וחם אותה, ואני יודע מה כתוב שם עוד, נו? פני הדור כפני הכלב. על מי לנו להישען? על אבינו שבשמיים. ועוד פעם, ממשיך ואומר, כך וכך צרות תהיה, ככה יהיו זה, עמי לנו לישראל. על הבן שבא, הוא אומר הרב, יש איזה דוב נפלא זה, זה דוב מצוין, אומרים, אין לנו, לא שרים את זה היום, גם שרים, ואין לנו עמי בישראל, נו זה, זה, זה דבר יפה זה. הוא אומר, לא, זה כללה, זה כללה. זה גם אחד מהכללות. ומה? הוא אומר שיהיה בדור של המשיח, אתה יודע מה יהיה? נגידו, תראה, הבן לא מתבייש לאבא שלו. מה יכולים לעשות? אלו ישעיה, השם ירחם. מתי הוא עושה יותר גרוע. הקח, הגפן, תן פריה, יין ביוקר. אבל תראה, בואו נעשה משהו, שנוריד את המחירים, או שנעשה, נתפלל. לא, אין לנו לישראל, אין לנו אבינו שבשמיים. כל בעיה שתהיה, ששייכת לנו, תפתור את זה אתה. תיקח יוזמה. תתערב, תגיד. תתנענע. תשתדל. לא, אין ישראל, אין ישראל בשמיים. אותו דבר יש פסוק שאומרים אותו בשבת תשובה בהפטרה. תשובה ישראל עד השם אלוהיך. וחסדת בעווניך. מה כתוב שם? אסור לא יושב. אסוס לא נתקע. ולא לומר עוד אלוהינו למעשה עדינו. אפילו זה פסוק. אומרת כך. אומר, בדור שיבוא משיח, יש שלושה סוגים בעם ישראל. לא הרבה צרות, לא הרבה בעיות. קבוצה אחת תהיה, תגיד, שמע, אנחנו צריכים לעשות שלום עם העולם. אי אפשר לצאת נגד כל העולם, נכון? ככה זו המדיניות היום. אנחנו צריכים להיות באמצע כזה. ככה טובים לזרום עם מה שקורה. בוא נעשה ברית עם ארצות הברית, ידידתנו הגדולה ביותר. ובוא נעשה עם אירופה. אולי גם עם הערבים, יש ערבים מתונים. ואחר כך בא לי עוד איזה פרופסור אחד, מנטעם, שחושב המדינה של אבא שלו, מזרח תיכון חדש. עוד מעט עושה יום הולדת 90, כעד הבדיקה. וכן, אז זה הדרך. אנחנו נהיה חברים עם כל העולם. חברים. טוב, זה קבוצה א'. קבוצה ב' אומר, לא מפתום, ולא הם בשיניים. אנחנו נלחם, אנחנו העם הכי חזק בעולם, הכי פיקח, אנחנו גדולים בהייטק, אנחנו גדולים, יש לנו כיפת ברזל, יש לנו כיפה אינו על הראש, אבל כיפת ברזל יש. יש לנו טילים כאלה, ויש לנו F-16 ו-M-18, ואנחנו נראה להם, ותנו לצהל לנצח. היום יש, תדעו, יש פוסק דור חדש, תדעו. זה ראש הבית היהודי, היום הוא אמר מצווה לשרת בצהל. אני לא אומר שזה לא מצווה. כן. אבל מצווה, מה יותר מצווה? ללמוד תורה או לזה? הוא נהיה פוסק, הוא מלמד תורה את החרדים. הכיפה שלו לא נראית בכלל, הוא מסוף הרחק. לא רואים כיפה, הוא מתבייש בכיפה. שים את הכיפה, ואתה אומר שאתה בית יהודי, בית יהודים, כיפה. הוא אומר לנו על הכות, הוא אומר לנו שאנחנו צריכים לעזוב את הגמרא, וללכת לשרת בצהל. שוויון בנטל, תגידו לי, שוויון בנטל, הם צמים בתשעה באב, למה רק אני צריך לצום בתשעה באב? שוויון בנטל. אנחנו לומדים בישיבות, לומדים, בואו אני אקח אתכם כעת לאופקים, עד 12 בלילה 700 בחורים, כן, ירדו, יושבים, לומדים. למה אתם לא לומדים איתם? למה אתם מתיידים בפאבים, כל מיני מקומות כאלה, ודומיהם? הרי שוויון בנטל, אז בוא נעשה שוויון בנטל, בסדר, אני אבוא גם לצבא. אמרתי להם כמה פעמים בלשכת הגיוס, תנו לי לשמור שם שבת, תנו לי אוכל כשר, אני לא רוצה בשר, לא רוצה זה, אבל לפחות אפילו התפוחי האדמה והביצים שתבשלו לי, שיהיה בקני כשר. ושלא ישמע כללות ונעצות וכל מיני דברי זימה, אני מוכן לשרת. אין לי בעיה. מה, ככה? אתם כן, אבל אתם לא רוצים, לא רוצים אותך, לך מפה, אתה קיצוני, אתה פנאט, אתה. טוב, אז שוויון בנטל, אה? אז אומר, בוא נו, קח יוזמה, תעשה משהו. אומר, לא, אנחנו נעשה שלום עם כל העולם. והשביעי אומר, לא, תנו לצה"ל לנצח, אנחנו נלחם, אנחנו נשבור אותם, אנחנו נתקע אותם, ואנחנו. קבוצה שלישית מה תגיד? אומר, קבוצה שלישית תגיד, לא אלה צודקים ולא אלה צודקים, בואו נשב בשקט עד שהקדוש ברוך הוא ירחם מהמרום ויגאל אותנו. אומר, שלושתם טועים. הראשון מאמר, אסור לא ישענו. אסור לא ישנו, הוא אומר נעשה שלום, נהיה יחד עם האמריקאים, מה שאובמה יגיד אנחנו נעשה, מה שפוטין יאמר אנחנו נגיד אחריו, הוא יגיד יעשה אפצ'י, לא לקריאו, הוא יעשה זה, יגיד תורה ציווה לנו, נגיד אחריו, תורה ציווה לנו עושה, כל אחד מה שיגיד אנחנו נעשה אחריו, זה אסור לא ישנו. השני שאומר שמע, כך צבא וניקח נשק ונראה להם ונשבור להם את העצמות, הסוס לא נרכב. אומר לו, אנחנו עם ישראל אף פעם לא היינו במקום ראשון בענייני מלחמות וניצחונות, לא זה, זה רק קדוש לא יכול השם, השם יש מלחמה. והשלישי, ולא נאמר עוד אלוהינו, הוא אומר זה גם לא נכון, שכל האנשים יגיד אני אמשיך, אני אקום בבוקר, אתפלל, אני אלך לבית הכנסת, אני אשלח את הילדים ללמוד, ואני אלך לעבוד, ואני זה, ואני בערב אתפלל מנחה וערבית, והשם ירחם. זה אסור לומר. הקדוש ברוך הוא מחכה שנעשה משהו. למה? הוא אומר המשך הפסוק, למעשה ידינו. אנחנו צריכים בידיים שלנו לשוב בתשובה. זה מפורש בנביא. הנביא צועק. הנביא צועק, מה אומר הנביא? שומר מה מלילה, שומר מה מליל, מה מרשמה, מסע דומה. תראה, רבי מאיר עליו השלום, אצלו היה כתוב, מסע רומא. הנה היום הרומאי התעורר, הזקן הזה, המטרטע, שגנב לנו את מנורת בית המקדש, ואת הפרוכה, הגנב הגדול, מתפטר. שילך לגמרי, מה מתפטר? מי צריך אותו בכלל? היום גנב, אלה גנבים, אתה יודע מה זה? יש להם מרתפים תת-קרקעיים, איתה כל הוותיקן, כל כלי המקדש שם. כל כלי המקדש. המנורה נמצאת שם. הפרוכת של רבי שמעון בר חי הלך לראות, שהיה מזה עליה הכהן הגדול, נמצאת שם. כל כלי המשכן, שם נמצאים אצלם, מח ודח. אז אלה הרשעים האלה, מה כתוב שם? מסע דומה אליי קורא משעיר. אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא אומר שישראל קוראים לי מהר שעיר, תגאל אותנו. ומה הם אומרים לו? שומר מה מלילה, שומר מה מליל. מה עשית מהלילה ריבונו של העולם? אנחנו בגלות ארוכה, לילה ארוך. מתי תגאל אותנו, אבא של השמיים? מה זה לילה, מה זה ליל? אז הוא אומר, חצי הלילה הראשון נקרא ליל, זה קשה קצת. חצי הלילה השני יותר רך, אז זה נקרא לילה עם ה'. שומר מאמין לילה, שומר מאמין ליל. מה הוא עונה? אמר שומר, אתה בוקר וגם לילה. הגיע הזמן של הגאולה שלכם, אומר הקדוש ברוך הוא. אם תרעיון בעיינו, אתם מתפללים, תתפללו, אבל שובו איתנו, שובו בתשובה. ואז תבואו אליי. זאת אומרת, זו הסיבה. כשאנחנו יושבים בחיבוק ידיים, ואומרים שכשהוא ירחם, הוא יגאל אותנו, וזה לא, לא נכון. עד שלא מתעורר אנחנו, הגמרא המפורש אומרת, בסנהדרין, אם עושים תשובה נגאלים, ואם לאו, מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כשל המן, ועושים תשובה. בזוהר הקדוש, זוהר חדש וגרסה אחרת, מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כשל פרעה. שאלו הגאון מבינה שואל מה ההבדל? הוא אומר שבדל. המן רצה לגזור ולא הצליח. זו הגרסה של התלמוד בבלי. אבל פרעה הרשע היה הורג מישראל. לכן בזוהר כתוב כשל פרעה. אז ואז נו תשובה איתנו, ואם לא אז עושים בעל כורחם תשובה. אז הנה יש לנו הקדוש ברוך הוא אלף דרכים, כמו שכותב רבנו חיים בן עטר על הפסוק, כיבס ביין לבושו ודם ענבים סוטות. אומר אנחנו עושים עוונות אז מלכלכים את הבגדים, צריך לכבס את הבגד. אז יין זה תורה, על ידי לימוד תורה אנחנו מתקנים את המעשים. אבל אם לא עשה יין, חס ושלום, חס ושלום, ודם ענבים סוטו. סוטו זה כסוטו, זה קיצור של אותה מילה. זה אומר אלא שזה מלאכתו יפה, וזה מלאכתו אינה יפה, אך יותר טוב ללמוד תורה. מכאן כתב הרב חידה, שאדם שלומד תורה והוא צמא, או עייף, או חם לו, או קר לו, הוא השתדל ללמוד לכפר עוון דברים בטלים, לכפר על עוון שביטול תורה. זה כנגד זה. אז זה הדבר שזקוק מאיתנו. ואחרי תראה למה הקדוש ברוך הוא אומר, זה גם קשור לפורים, הנה, תמחה את זכר העמלק, תחת השמיים לא תשכח. ויאמר כי יד עד כסיה, מלחמה לאלוהים ועמלק מדור דור. שואלת הגמרא, מה קרה פה? אין השם שלם, ואין הכיסא שלם, למה עמלק? ורק עמלק, מה עם פרעה? מה עם סיסרא? מה עם אנטיוכוס? מה עם כל הרשעים שהיו בכל דור ודור? אלא, משל אמבטי רותחת. מה עם חמים שאף אחד לא יכול לקפוץ? בא אחד קפץ לשם, צינן את האמבטי, זה עמלק. מה העניין? התחלה. התחלה. מי פתח הראשון? זה מראה לנו לקחת יוזמה. המלאק הראשון שיצא נגד הקדוש ברוך הוא, יצא נגד ישראל, נלחם בישראל ושבר אותם חס ושלום, גרם מה שגרם. והכיסא חסר, והשם שלם, זה מה שהייתה התוצאה. והמלאק. זאת אומרת לכם, זה מה שאסתר אומרת למרדכי, יש לנו עסק עם המלאק. בעסק עם המלאק לא יושבים בחיבוק ידיים. צריכים לקום. צריכים חדש יאמר גיבור אני. זה גם כאן. אבני שוהם כתובים בסוף הרשימה, כי הנשיאים לא לקחו יוזמה. כל ישראל לקחו יוזמה. אחד הביא זהב, אחד הביא כסף, אחד הביא תכלת, אחד הביא ארגמן, אחד הביא אורות אלים, הוא הביא איזה עצי שיטים. כל אחד הביא מה שהביא. אבל הנשיאים עשו בחיבוק ידיים, ואמרו, אנחנו נחכה לסוף. לכן שם אותם בסוף הרשימה. כך אומר רבן חיים בן עטר. אומר מי שלא תורח, קדוש ברוך הוא לא מתייחס אליו, לא מעריך מה שהוא עושה. כי זה כל דבר שאדם עושה בזיעת אפיו תדעו. וכמו שהגמרא אומרת על הפסוק, אומר שלמה המלך, חוכמתי עמדה לי. מה פירוש? אומרת הגמרא, תורה שלמדתי באף עמדה לי. תראו, שימו לב שאם אדם, לפעמים יש יום קור גדול מאוד, הוא הגיע ונגיד הייתה הפסקת חשמל והוא למד את הסוגיה, את אותה סוגיה הוא זוכר 40 שנה הוא לא ישכח. או ביום שהיה לו איזה צער גדול, לא יבוא ולא יגיע חס ושלום בבית, או מה, או איזה דבר. ובאותו יום הוא למד, הוא התפלל את התפילה ואת הלימוד תורה של אותו היום, הוא זוכר כל חייו. למה? זה בא לו בקושי. זה בא לו בעמל. או ילד, לפעמים בן אדם יש לו 10 ילדים. אבל ילד אחד היה קשה יותר מכולם. ההיריון היה קשה, הלידה הייתה קשה, הגידול היה קשה. היה צריך לרוץ איתו לבתי חולים, מידת שינה מעינה, טיפול נמרץ לו עליכם. בסוף הילד הזה גדל והוא מחתן אותו, איזה שמחה, איזה עושר. למה? בזה הוא עבד הכי קשה. כל דבר שאדם בא לו בתורח, תדעו, יש לזה מעבד כולם. לכן אמר רבי שמעון בר יוחאי, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתן אותם אלא על ידי ייסורים. ואלו הם תורה, ארץ ישראל והעולם הבא. אלה שלוש מתנות טובות, תורה, איך אדם קונה תורה? על ידי ייסורים. שאלו את הרב שטיינמן שיהיה, אני יודע אישית, לפני 5 שנים הגיע איזה עשיר אחד גדול מארצות הברית. יהודי שומר מצוות, נכנס אצל הרב. אמר לו הרב, תן לי רשימה של 50 אברכים. 50 אברכים. ואני משלם להם כל חודש 5,000 דולר. ואלה יהיו דור הבא. אמר לו, לך מפה, לא צריך את זה. אמר לו, למה? אמר לו, אני לא רוצה שליד הכולל יעמדו וולבו ובמ"ו ושאר המכוניות המפוארות. אמר לו, אבל למה הרב? שימלטו תורה ורווח. אמר לו, תקשיב טוב. כל גדולי הדור, בדור הזה ובדור שעבר, בדורות שלפנינו, לא גדלו עם עושר. כולם גדלו עם עוני. לא מצווה להיות עני. אם בא לך, בא לך. אבל הלכת לחפש את העושר, שאדם יחשוב לרגע שהוא יכול ללמוד תורה מתוך הרווחה, או מתוך עושר, או מתוך תענוגים, או מתוך בילויים, לא. כשהגמרא אומרת על הפסוק, רבי יוחנן אמר בגמרא, לא תימצא בארץ החיים. מה זה תימצא בארץ החיים? לא תימצא במי שמחיה עצמו עליה. זאת אומרת שהוא מתפנק, ורק אם יש לו את המזגן, יש לו את את התאורה המתאימה, והכל בסדר, והראש לא כואב, וישנתי טוב בלילה, ואני שבע, ואני רגוע, אז אני לומד. זו החוכמה. והיה פעם סיפור בשמחה בונה מפשיסה. הגיע אליו זה יהודי אחד, שהיה עשיר, היה לו בעל אמצעים, אבל מסכן, היה לו איסורים, היה לו הרבה צרות. אז יום אחד בא לרב, אמר הרב, פנה לו הרב דבר אחד, שיהיה לי שקט, אני לא צריך את הכסף, לא צריך כלום. אני רוצה שקט, אני רוצה בריאות, שאשתי לא תבלבל לי את המוח כל יום, ואני אוכל לשבת ללמוד תורה בשקט. אמר לו, יופי, יופי אמרת. למה יופי אמרתי? מה לא טוב אמרתי? אמר לו, אני אגיד לך כמה יפה אמרת. אם ככה, בשביל מה באת לעולם? היית נשאר למעלה, כמו מלאך, אתה רוצה להיות מלאך. מלאך אין לו צרות, אין לו אישה, אין לו ילדים, אין לו מס הכנסה, אין לו התייצבות כל פעם אצל, אני יודע מה, מילואים וכל מיני עניינים כאלה. אין לי שרודף אחריו, אין לי שבלבל את המוח. יוסף לומד תורה, נותן אחר כך אצלו כדי שלכו במלאכים, כל המלאכים שיש לפניו הם בשבילו כלום. אבל הוא שלח אותך, אותי ואותך וכל אחד מאיתנו, עם כל הלחצים, עם כל הבעיות, עם כל התרדות, עם כל המאבקים, מפה יצר הרע, משם הוא, שם השכן, שם השכנה, שם זה, עוד אחרי הכל הוא בא לחצות הכביש, אותו צועק עליו, זוז מפה, פה פה פה. כבר לא יודע איפה לשים את הראש שלו, לא יודע איפה ללכת. בכל זאת עזרה ומחכים את ראשך, נכנס בית המדרש ויושב ולומד, זה נחשב. אז האדם לא יחפש את המנוחה, נכון, צריך להתפלל למנוחה, אנחנו צריכים מנוחה ביישוב דעת. אבל שלא נחשוב לרגע שאם תהיה לנו מנוחה, אז אנחנו נוכל ללמוד בשקט ושלווה. לא, יש תרדות אחרות. אדם צריך להיות יהודי בכל תנאי ובכל מצב. זה שם מה שאנחנו צריכים לדעת. זה אמר לו הרב שטיינמן שיחיה, אמר לו תדע, זה לא הולך ביחד. מי שיש לו עושר, כמו הגמרא אומרת, ללמוד משה ועד רבנו, לא ראינו תורה וגדולה במקום אחד. והרמב״ם כתב, דע, כשם שהאש והמים לא יכולים להיות בסיר אחד. אתה תכניס תוך סיר אש, תשים מים, אחד משתיהם. או האש יסוף את המים, או המים יחבו את האש. כך אי אפשר שאדם ייקח תענוגים בשלווה, בשקט, יחד עם עבודת השם. אני עובד את השם בכל מצב. זה לא הולך ליחד. והקדוש ברוך הוא אוהב ורוצה שנעבוד אותו. וכמה שאדם יגיע יותר, מקבל יותר. וזה אמת. כל החכמים, תראה, כל החכמים וכל הדורות, שנעשו גדולים בתורה, זה בגלל שסבלו תורה סתחמת. יש כמו סתחמת גאון אדיר, אדיר. כל התורה כולה היה מקיף אותה. והוא היה יתום, שהילד היה יתום. הוא סתחמת עליו השלום, פעם סיפר, שאלו אותו, איך זכית לכל זה? כי בחייו תראו, מכל ארצות אירופה היו פונים אליו, תראו את זה לספרים שלו. התכתבו איתו החתן סופר, רבי עקיבא איגר. כל גדולי אשכנז, וכל גדולי הספרדים, מצד שני רבי חיים פלאצ'י וכל שאר הגדולים. אתה רואה, אתה לא מאמין מה אתה רואה, רבי יוסף חיים מבבל, מכל העולם. בקיצור, הוא איחד את כל הקהילות. אז שאלו אותו, איך הגעת לכל זה? סיפר להם, שהוא היה בחור, הוא היה בחור מוצלח מאוד, ולמד בירושלים. זה סיפור מלפני 200 שנה בערך. למד בירושלים, אז דרך של בחורים וקנאים. רואים בחור כזה, עני יתום, והוא מוצלח. קינאו בו. יום אחד, הלכו סחרו את הגויה הנוצריה שהייתה שם, במטף, הייתה רוחצת כלים ושוטפת את הרצפה. שילמו לה כסף, שוחד, שתעליל עליו עלילה. וזאת באה לרב של הישיבה, קיבלה כסף, והעלילה עליו אמרה שהוא ניסה חס ושלום. אז הדברים מתגלגלו ודיברו על זה, וזה לא היה ולא נברא. והוא שתק, לא דיבר שום מילה. סבל בדומייה, בדמעה, את כל הביזיונות, וכל ההשפלות, וכל הרימונים, וכל מה שדיברו עליו, ושתק ולא דיבר. והמשיך לדבר. ודווקא מאז התחיל עלה והתעלה. לא עברו 5 שנים, הוא כבר נסע אישה. אחרי 5 שנים, יום אחד הגיעה הנוצריה הזאת מבית המדרש. כבר לא יקרו אותה. פניה כבר היו לה עוד נראית מבוגרת כבר בעוד 10 שנים. אז הייתה בת 20, הייתה כבר בת, נראית כמו בת 30. היא מבקשת, איפה הבחור הזה שדיברתי עליו, חכם חיים, אני קורא לו חכם חיים, חיים, חזקיהו מדיני, ככה היה שמו. חיפשה אותו ובאה לבקש ממנו מחילה, אמרה לו, תדע, מאותו יום לא ראתה נחת. ואז סיפרה להם כל שהיא קיבלה כסף משני בחורים להעביר עליו עלילה. ואמרה, אני מאותו יום לא ראיתי מנוחה, התחתנה עם בעל אחד, היה מכיר בה ורודה בה, ברחה ממנו, ברחה מצאה איזה אחד מבוגר, המבוגר הזה היה כל יום חותכת לשרה, היא ראיתה את כל הצלקות שיש לה על כל הגוף. והפילה והפסידה את כספה ואת מעודה ואת הכל, ואמרה, באתי לבקש מחילה. זו הסיבה שזכה להיות השדה חמת. אדם שתומח, אדם שסופק, אדם ש... שעובד את השם ויודע איך לנענע בראש כל גל וגל שבה נענעתי לו ראשי, זוכה להגיע לאן שלהגיע. תראה, אסתר המלכה, יש יותר ממנה. ומות אביה ואמה, לקחה מרדכי לא לבד. ישראל היו בגלות מאוד קשה, אחרי חורבן בית ראשון. ומרדכי היה מ-120, אנשי כנסת הגדולה, לקח אותה ואימץ אותה. ותראה לאן הגיעה, הגיעה למלכות, היא הצילה את ישראל. עד היום מגילת אסתר, זה היא כתבה ברוח הקודש. מזכירים את שמה, רבי יוסף חיים כותב, שיש גבולה לאדם ביום פורים ובליל פורים אחרי קריאת המגילה לומר 24 פעמים ברוחה אסתר. אומר, והיא תאיר בנשמתו ותשמור עליו כל השנה, ואחר כך לומר 120 פעם ברוך מרדכי. 120 ברוך מרדכי זה 5 אותיות, אז זה 120. אסתר 4 אותיות, 24 פעמים. תראה מה זכתה, ממה זה? מהתורה, מהעניין. אין אסתר מגיד את מולדתה ואת עמה כאשר ציבה עליה מרדכי. תראה מה אומר המשך, ומגיע תור נערה ונערה ובוא אל המלך, ואילו ומגיע תור אסתר בת אביחיל. הכל זה בדין ניגון שמה. זאת אומרת, כל נערה ונערה שהיה מגיע התור שלה, יוהו, כמה ימים לפני כן, תסרוקות ורולים, היום אין רולים, יש להם כל מיני, כל פעם איזה שיגעון אחר, לעשות בשיער, בעיניים, באוזניים, כל מיני צעצועים, למה אולי תמצא חן בעיני החסברות. אבל אסתר המכה, לא, בכלל לא, לא שמה, לא כחל ולא שרק ולא שום דבר. ומגיע אותו אסתר בת אביחיל, ככה הפסוק, אין שם אפילו מנגינה, זאת מרדכי. אז היא באה בכוח, הלכה בכוח, ודווקא היא נבחרה. למה זה היה לשם שמיים? זהו, שזכות הצדיקים האלה תעמוד לנו ולכם. שזכו יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, שיראה בקרוב בביאת הגואל.